יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. קיצור, התנהלות נפשית נכונה. לא כסוס, כפרד, אין הבין, אלא לפתח שליטה נפשית. ושליטה נפשית היא תמצית הבחירה החופשית, אדם שאין לו יכולת לשלוט על נפשו, על תנועות נפשו. קרוב לוודאי שחסר לו בחירה חופשית, הוא עבד. עבד להרגלים, עבד לפיתויים, עבד לגירויים חיצוניים, חברתיים, מה שזה לא יהיה. זו אכן בעיה. אז פה הספר הזה מציב לנו את האתגר, להיות בעלי בית על עצמנו. לקחת את המושכות בידיים, להיות בעלי בחירה באמת. זה האתגר הגדול שהספר הזה מציג, תוך כדי שילוב באמת מיוחד במינו, גם של עקרונות מחשבתיים, עיוניים, וגם דוגמאות מעשיות שכל אחת מהן מדגימה בצורה יפה, מהווה מעין הצגת תכלית לעקרונות שדובר עליהם. אנחנו נראה זה בקרוב, עמוד 13 כבר, אנחנו נתחיל לפגוש את הדוגמאות בעזרת השם. אנחנו הגענו לעמוד 12, לפסקה שנייה, שיטת אמת. שיטת אמת, כך קרויה השיטה הזו בפיה. אמת, מודעות, תקשורת, ראשי תיבות, זוכרים? אמת, מודעות, תקשורת. שיטת אמת, שיטה הזו שנקראת התעמלות רוחנית או בשלות רגשית בדרך התורה, שמתיימרת לגעת בכוחות הנפש ולעצב אותם, להדריך אותם ולכוון אותם, השיטה הזאת היא דומה למעין בצל. דימוי מעניין. חוץ מזה שקצת שורפת בעיניים, אבל יש בה דימוי משמעותי יותר לבצל. יש לה אין ספור רבדים. האימון הזה, ההתעמלות הזו, יש לה אין ספור רבדים. אפשר להסביר את זה בשתי אופנים. אולי תן לי לגמור קטן את המשפט, ואחרי זה ננסה להסביר את שתי אפשרויות להבין את דבריה. היא פשוטה מאוד, השיטה הזו. פשוטה מאוד. ובעת ובעונה אחת, גם עמוקה מאוד. בפשטות אפשר להבין שהשיטה הזו נותנת לנו כלים פשוטים. לפעמים זה כלים מעשיים, לפעמים כלים מחשבתיים פשוטים. לכוון לאיזו מחשבה לפני מעשה, בזמן מעשה. כן, כלים פשוטים שהם בהישג ידו של כל אדם. ארגז הכלים של הספר הזה, של השיטה הזו, הוא ארגז כלים פשוט. אבל מצד שני הוא גם מאוד עמוק. למה הוא עמוק? כי הוא פועל על רבדים עמוקים בתוך הנפש. הדבר דומה לתרגיל בהתעמלות שאדם עושה. יש תרגילים שהם מאוד פשוטים. אתה עושה עם האצבע ככה. אבל למעשה התרגיל הזה פועל לך על רקמות מאוד עדינות בתוך האצבע. ומגיע למקומות שאין היה לא שזפתם. עין לא ראתה. כל מיני מקומות סמויים בתוך האצבע. אתה עושה פעולה חיצונית שיחסית קלה. צריך כמובן לעשות את זה בצורה מדויקת. ממש כפי שהגה ממציא התרגילים מניסיונו. תעשה אותה בצורה נכונה. מובטח לך שבתרגול יומי כזה של 5 דקות, כן, אתה יכול להטיב את מצב האצבע שלך, לחזק אותה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, התרגיל הוא פשוט, הוא מתחיל במחוזות החיצוניים, וגומר במקום מאוד פנימי. גומר מקום מאוד פנימי. זה האפשרות העיקרית להבין את דבריה. היא פשוטה מאוד מצד יכולת התרגול שלה, ובעת ובעונה אחת גם עמוקה מאוד מצד המחוזות אליהם התרגילים חותרים, חודרים, משפיעים ומגיעים. ואנחנו נשפוט את זה בהמשך, אנחנו נראה את הכלים האלו בביצוע, מה שנקרא, ואנחנו נוכל לחוות דעה על מה שנאמר כאן. באופן כללי, שימו לב, זו הגדרה נוספת לחוסר בשלות רגשית, אנחנו עומדים לפגוש פה. הגדרה נוספת לחוסר בשלות רגשית, הסתכלות מזווית מעט שונה על חוסר בשלות רגשית. אפשר להסתכל על המושג חוסר בשלות מכל מיני כיוונים. מכל כיוון, זה לא משהו אחר, אבל זה ניסוח מעט שונה. זה גם עוזר לנו יותר למקם את עצמנו בסוגיית חוסר הבשלות. לפעמים הגדרה מסוימת לא מדברת אליי. אז אני הולך מכיוון אחר ומגדיר את זה בצורה שונה. או, עכשיו הבנתי מה זה חוסר בשלות רגשית. אז פה יש לנו הגדרה נוספת. באופן כללי ניתן להגדיר אותה כשיטה להפחתת לחצים, מה שקרוי במינוח מקצועי סטרס. הנה, מה זה חוסר בשלות רגשית? חוסר מסוגלות נפשית להכיל אירוע. ילד קטן, שים אותו בחושך, הוא מתחיל לבכות. אין יכולת, אין לו יכולת רגשית להכיל את האירוע הזה. היכולת הרגשית הדמיונית שלו לא יכולה להכיל את המציאות של החושך. כי מבחינה רגשית הוא חלוש ותלותי, מבחינה דמיונית הוא מדמה מי יודע איזה מפלצות, הלכה חיבור קטלני של רגש ושכל ודמיון. הילד הזה, כשהוא יגדל מעט, יצטרף השכל. ואז השכל יאמר לו, תראה, לא כל חושך זה רע. לא בכל מקום חשוך יש דש, זה בסדר. החושך הזה דווקא חושך מיטבי. זה בסדר גמור. החושך הזה הוא מצוין. החושך הזה מאפשר לך להירגע, להתבונן. אבל אם השכל לא יופיע ולא יזכור את התופעה של החושך בהסתכלות רחבה, לא מצומצמת, רחבה, חכמה, מפוקחת, בוגרת יותר, מציאותית יותר, אחרי שהיחס לחושך, הוא יקבע על פי הרגש והדמיון. ואז יוצאת הנהגה של לחץ. זה נקרא לחץ. יש המון סוגי לחץ, אבל העיקרון המנחה של לחץ הוא פער בין המצב הנפשי שלי לבין האירוע או האתגר שהאירוע החיצוני מעמיד לי. במצבים כאלו נוצר לחץ ותגובות מאוד בעייתיות. מאוד בעייתיות. אדם בא לעשות טסט, יש את הטסטר עם משקפי השמש, לא רואים מאחוריהם שום דבר, עם חתום, סע. וואי, וואי, וואי. בגרות רגשית. איפה אתה עומד? האם אתה הכנת במחסנית הבנות שכליות? שאתה צריך להיות מרוכז בנסיעה ולא להסתכל על הטסטר. פשוט תיסע כמו שלמדת, תעשה הפרדה. השכל בא לעזרתנו ותוקע מקל בגלגלים של הרגש המופרע. הרגש המופרע שהוא מאבד את ההשתונות, והוא רואה את הטסטר כמו איזו ישות, כן, פשוט דמונית, כן, שלא רוצה להעביר אותו, וכל כוונתו זה להכשיל. ובא השכל ועושה הפרדה חד משמעית. הטסטר פה נמצא אך ורק כדי לבדוק. האם אני מוציא מן הכוח אל הפועל את מה שלמדתי במשך 70 שיעורים? זה הכל. רק השכל יכול להגיד דבר כזה. יש היום כל מיני אתרים של, של, שמציעים דרכים לפריקת לחצים. כן, משלמים קצת, אני יודע זה, ויש סרטונים שנשלחים כקבצים. אתה יכול להביט בסרטים האלו, והם למדים אותך איך לא להיכנס ללחץ. שולחים את הקצים האלה, התרשמו את ראשונית. כן, אחרי זה אתה... אתה יכול גם לבוא לייעוץ מתמשך, אתה יכול להסתפק בסרטונים עצמם, וכן הלאה. אבל הכוונה היא להעלות את האדם למדרגה שכלית, כדי שיוכל להתמודד עם חוסר הבשלות הרגשית שלו. בקשר לנהיגה, זה בקשר להרבה דברים, זה בקשר לפיתורים מהעבודה, זה בקשר לכל מיני בעיות פיזיות שיש לאדם. כן? הוא יכול להתייחס אליהם בצורה רגשית מאוד מאוד נפולה ומלחיצה. אנחנו מאוד זקוקים להדרכה של האח הגדול, השכל, והשכל התורני, והשכל הישר לכל הפחות, שידריך אותנו בתוך המצבים הרגשיים האלו. אחרת אנחנו על הפנים, לא יכולים להתמודד. כל השיטה הזאת, כפי שאנחנו נראה בהמשך, היא שיטה שנכנסת למצבי לחץ וגואלת את האדם עם מצבי לחץ. מראה לו אלטרנטיבות, צורות הסתכלות חדשות, שלא רק, שלא רק מוציאות אותו מן הגל, אלא אפילו מלמדות אותו לתעל את הגל לצרכים חיוביים. זה בשלבים יותר מתקדמים, אבל בשלב ראשון, לפחות להיחלץ מהגל הזה, לפחות להיחלץ מהגל הרגשי, שגורם לי מחנק ותחושת סכנה נוראה. וראינו שהתגובה של האדם על מצבים שונים תמיד היא נגזרת ממה, לפי אותה המידה שהאדם מדמה, את מידת הסכנה שיש במצב הזה. אתם זוכרים? אמרנו את זה באחד השיעורים הראשונים. התגובה של האדם תמיד היא נגזרת ממידת הסכנה שהאדם יחס למצב מסוים. אם למשל פיתורים מהעבודה, מבחינתי זה דבר מסוכן נורא נורא. אני תופס פיתורים מהעבודה כאיום על המעמד שלי. אני תופס את זה כאיום נורא על הפרנסה שלי. ככל שהדבר נתפס יותר כאיום קיומי, כך התגובה הרגשית המתלהמת היא תהיה חזקה יותר. עכשיו נראה כמה מצבים כאלו, אמנם בתיאורים קצרצרים, אבל כל אחד מהמצבים האלו יש בו מקדם לחץ אחר. ונסה גם להבין מדוע. כן? אבל כבר זה יפגיש אותנו עם מצבי לחץ פשוטים, ראשוניים. למשל, המיץ נשפח על הרצפה. הפקיד מתנהג בצורה נבזית. הילדים לא שיתפו פעולה היום. יש פה שלוש טעויות יסוד, מה שנקרא טעות הבסיסית. יש פה שלוש טעויות יסוד. כל אחד מהמצבים האלה, הוא מפגיש אותנו עם תפיסה רגשית שגויה אחרת. מיץ נשפח על הרצפה. המיץ הוא דומם. הפקיד הוא בשר ודם, אבל הוא לא הילד שלי ולא בעלי. הוא אמנם נועד לשרת אותי, אבל הוא עדיין לא הילד שלי. המצב השלישי הוא היחס או התגובה ביחס לילד שלי שעושה משהו שלא מוצא חן בעיני. שלושה דברים יש כאן. המיץ שנשפח לרצפה למעשה הוא מעורר בקרבי מלחמה. למה הוא מעורר במלחמה? למה הוא מעורר באתגר רגשי? למה הוא מעורר אתגר רגשי? כי מה הנחת היסוד של האדם? שהמיץ לא ישפך. הרי אדם לא רוצה שהמיץ ישפך, הוא גם לא מצפה שהמיץ ישפך. אם הוא היה מצפה שהמיץ ישפך, חיילים שיוצאים לקרב ואומרים להם, תראו, לא כולם יחזרו בחיים. לא כולם יחזרו. יש פה איזו מידה של הכנה. אבל אדם לא מצפה שהמיץ ישפך. אתה לא מצפה, אמיר, שהכוס הזו, שעשויה מחרס, שיש בתוכה משקה, מעביל או לא מעביל, אתה לא מצפה שתשפך. פתאום אתה עושה את נועה עם היד, חס ושלום, ואופ, הוא נשפך. ואז, לפעמים זה קורה, נכון? פתאום נשפך איזה כוס כאן, אתה שוקל איך להגיב. הספונטני זה, אך לכל ה... נכון? זו התגובה הראשונית. זה מייצג את הרגש הנמוך. הרגש החופשי, הפרילנס. הרגש החופשי שלא נשלט, אין לו רב, ואין לו מורה, ואין לו מדריך. זה הרגש הראשוני. עכשיו, אני לא אומר שלפעמים אין מקום לביטוי הזה. אבל צריך לקחת בחשבון, שביטוי כזה, ברגע שהוא מתלהם מדי, הוא יכול להפר את כל האיזונים בתוך הנפש. הוא יכול להביא אותך למצב קשה מאוד. אתה אחרי זה יכול לא למצוא את מקומך כבר בתוך הגמרא. אתה יכול אפילו, זה יכול להשפיע על מערכות היחסים שלך עם הזולת, מישהו יבוא ויגיד לך, אחי, מה נשמע? עזב, אין מצב רוח, זה. לא, לא עכשיו. מה קרה? לא עכשיו, עזבנו. תבוא אחר כך, דבר איתך, עזוב עכשיו. אתם מבינים? זה יכול להתפשט מאוד, תלוי לפי רמת התגובה. אבל המיץ שנשפך על הרצפה, תראו מה זה. העולם הרגשי, האינפנטילי, הילדותי, הלא בוגר, הוא לא ערוך להתמודד עם מיץ שנשפך על הרצפה. הוא לא ערוך. זה כבר סיבה ללחץ. כי זה לא צפוי. יש הנחת יסוד רגשית, מסיבה כזו או אחרת, שהמיץ לא ישפך. לא ישפך. למה? כי הנחת היסוד שלי היא חיים נוחים. שאין בהם בלטמים. אין בהם בלטמים. אני שולט בחיים, לי לא קוראים דברים כאילו, אצלי הכל בסדר. פתאום, אופ, נשפך הכוס. שבר לך את כל השקפת העולם. במקום להתעדכן עם חוקי המציאות, מה אתה עושה? אתה מנסה לקפוא את המציאות? אליך, אתה כועס. יש כאלה אגב שמרביצים לקיר, או מרביצים לחפץ דומם, שהם נתקלים בו, או זורקים משהו. זה גם בשביל פריקת הלחץ, אבל יש בה גם איזו הבאה של כעס כלפי הכיסא שיכשיל אותי. פתאום, איזה כיסא יכשיל אותך, אז אתה נותן איזה מין מכה לכיסא כזו. כזו, תן. כי אתה מנסה לפרוק, כמו איזה קבל הערקה. אתה מנסה לפרוק את הזעם על האובייקט. כן? זה דבר מאוד מוזר. מה, אתה מנסה לייחס לרוח חיים? לכיסא? שוב, תראו עד כמה קשה לשנות את תפיסות היסוד שלנו. מה זאת אומרת? אנחנו ודאי צודקים. הכוס נשפך? מי הרשה לה להישפך? מי הרשה לחוקי הפיזיקה לפעול כסדרם? מי הרשה לכוח הכבידה לפעול כסדרו? יעלה דבר כזה לדעת? קשה להאמין, אני אומר את זה בצורה קצת טיטולית, כן? טיטולית, בוטה, כדי שנבין שלפעמים אנחנו נמצאים בדיוק במקומות האלה, מחילה שאני אומר לכם. אני יכול להעיד על עצמי לכל הפחות. שאני תופס, אולם זה לוקח לי קצת די מהר להתעשת, אבל אני תופס את עצמי שהתגובה הראשונית שלי, חלילה, היא מין תגובה מן הסוג הזה. ממש טורף נפשו באפו. טורף נפשו באפו. חוסר בגרות רגשית. המיץ שנשפך לרצפה. עכשיו, אם זה כוס מפלסטיק ומה התחולה שיש בתוך הכוס, זה סך הכל מים וזה נשפך על, 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 על בלטות. נו, מילא. אבל אם זה כבר כוס זכוכית. והתחולה היא מיץ עם הרבה סוכר. וזה נשפך על שטיח פרסי של 90,000 שקל. זה כבר סיפור אחר. אתם צריכים לראות את הספות החדשות שלנו בבית. אתה ראית, אמיר? הגיעו אלינו הנכדים בשבת, אני ישר שמתי כיסויים, סדינים על הספות. אני אמרתי, אני לא יכול לעמוד בזה. בשבת, לא יכול לעמוד. לא תבערו אש בכל משמעותיכם. אני שם קודם כל סדינים על הספות, לוקח את כל הקריות לחדר. עכשיו ילדים יכולים להשתולל. מדי פעם טוב ככה לפזול עם הזה, שלא, הסדין לא יורד מהספה שם. לך תדע איזה ילד שם ימרח את השוקולד על הזה. אני לא יכול לעמוד בזה. ריבונו של היום, אני מודה, לא יכול לעמוד. אז אני עושה פעולות מנע. מעלים את העציץ לקצה הספרייה, שמים את הזה שם, כן, את הסדינים על הספה. עכשיו ילדים יכולים לשחק כמה שהם רוצים. אין שום בעיה. לא ירדה שכינה מתחת לעשרה טפחים. אין? כל הדברים החשובים, מחוסים, מרוחקים, עכשיו צחקו. לא יכול לעמוד, ואני אגיד לכם את האמת, לא יכול לעמוד. כשקיבלתי את המכה הראשונה באוטו החדש שקניתי, היום כבר גס ליבי באוטו הזה, אבל כשקיבלתי את המכה הראשונה, איי, איזה צביטה בלב זה היה. וואלה, צביטה בלב. הייתי צריך לעשות פעולות של ממש, כדי להשיח את דעתי. למזלי, יש לי פה שיעור, שם שיעור, אני לא יכול לבוא לשיעור ולהיות כזה. ולאט לאט, זה מתגבר, זה מוציא אותך מזה. היום כבר, עוד מכה, פחות מכה. כן. יש איזה ביטוי כזה שנקרא בלשונם של המקצוענים באופנועים, שאדם קונה אופנוע חדש, תחרותי, ויוצא לתחרות הראשונה. לפני שהוא יוצא לתחרות הראשונה, יש מה שנקרא נסיעת התרסקות. אתם מכירים את המושג הזה? מה אתה יודע? אפרים? נסיעת התרסקות. שמעת? קרש. נסיעת התרסקות. הוא קנה חדש, אפילו אומייד, זה קוסטומייד, לפי הזמנה שלו. זה המקצוענים. הם עושים נסיעת התרסקות. מה זה נסיעת התרסקות? נסיעה ראשונה לפני התחרות, והם בכוונה מתרסקים. הם בכוונה... מה? כן. כי בתוך התחרות הם יתחילו לדאוג על כל הציורים היפים שם, וכל הצריבות של הלהבות וכל זה. זה בלגן. נסיעת התרסקות. פשוט, האופנוע, פשוט, משחררים אותו. עכשיו, הוא מאוד חזק, הוא לא נשבר. כי הוא עשוי מטיטניום, זה אופנים מאוד חזקים. אבל היופי שלו נפגם. נפגם, שריטה פה, שריטה שם. ועכשיו יוצאים לתחרות. כדי להרגיל את הרגש, לא לטבוע את אותה דקדקנות והסטניסיות, לייאש את הרגש. לייאש את הרגש ולהיות מסוגל כבר להתמודד עם התרסקות נוספת, ממש כזה, כן, וכן הלאה. אתם רואים, זה לא פשוט להשתלט על הרגשות האלו. לא פשוט. הנה, העדתי. עודיתי ולא בושתי, שאני מרגיש שעדיין הדברים האלה קיימים אצלי ביחס לחפצים חדשים, מיוחד שהושקע בהם כל כך הרבה כסף. באמת חפצים ורעית חדש. כן. בסדר, בסדר. במקום להשאיר את זה גלוי וכל הזמן להיות עם העיניים האלה, ילדים, וכל פעם שהם עולים על הספה, אי, תורי איתון עליהם. לא היום הבמבה, לא היום שוקולד. לשתול בלות הפנים. אתה יכול להסתכסך עם כל המשפחה. עם הבת שלך, עם הבן שלך. לא, זה לא עובד. עדיף, תחסן. זה. לא, תחסן. כן, ארון.
אבל לפעמים יש מצב, נגיד הוא לומד בישיבה כל היום, וזהו, שהוא עובד בעבודה. כן. הוא חוזר, האישה עם הילדים כמה שעות, זה מטפס, זה רק, זה פה, זה שם.
נו.
יש לה, נושבים לה לברית כבר כמה שעות, אז הוא לא יכול לצפות מנתי רגוע.
זה נכון, זה נכון.
היא בנחת.
זה נכון. זה נכון.
זה
נכון, זה נכון. כל אחד יש לו את נקודת השבירה שלו, והחוכמה הגדולה היא זה לא להגיע למצבים האלו. נכון, נכון. אז לכן, אמהות בדרך כלל יש להם גם קבוצות תמיכה, יש אמהות עם מזג כזה, יש אמהות עם מזג אחר, יש אמהות שגם יודעות מאוד לנטרל את הפרעות של הילדים, בשקט שלהם, ברגיעה שלהם, גרמות לילדים להיות יותר רגועים. הן יודעות לתקתק אותם, יודעות לנהל אותם יפה, לתת להם את מה שהם צריכים. יש גם קבוצות תמיכה, וזה נכון, זה ניסיון מאוד קשה. אין צדיק בארץ, או אין צדיקה בארץ. שתעשה טוב ולא תחטא בעניין הזה. זה נכון, זה נכון. אתה צודק. אנחנו בכלל חיים במציאות שכמעט ואי אפשר לעמוד. אנחנו הבאנו על עצמנו, חשפנו את עצמנו לכל כך הרבה גירויים, שמה יעשה הבן ולא יחטא? מה יעשה הבן ולא יחטא? משל לאב שתלה לבנו כיס של מעות בצברו והושיב אותו בפתח של בית, אתם יודעים. מה יעשה הבן ולא יחטא? אנחנו במציאות של חשיפה לגירויים כל כך נוראים, שהפצצה ארטילרית על הרגש היא בלתי פוסקת. אז איך אנחנו רוצים שהרגש יגיב בצורה שקולה? אז קודם כל צריכים לקחת רוורס לאחור, ולחשוף את עצמנו פחות, ולשקול יותר למה אנחנו נחשפים, חוץ מהדברים שאנחנו מחויבים בהם, זה נכון, כמו שאתה אומר, אישה שיש לה ילדים, אבל צריך להתחיל, הייתי אומר, לשחרר את הרגש מהמטלות האינסופיות האלו, שחרר אותו, כן? לצמצם את המסיונות האלו. זה בידינו הדבר הזה. כן, אבל שאלה שאתה שואל, שאלה מאוד מאוד חשובה, זה נכון? אנחנו מכירים. זה בכלל בעיה, זה בכלל בעיה, זה בכלל בעיה, זה בכלל בעיה. אה? דיר בלק, ארון. כן, יפה. טוב. אז ראינו את המיץ שנשפך על הרצפה. הפקיד מתנהג בצורה נבזית. גם פה יש הנחת יסוד מוטעד. הפקיד הוא צריך לשרת אותי, ובצדק אגב. אבל צריך לזכור שגם פקיד הוא בן אדם. וגם לפקיד יש חולשות, ויש הרבה חולשות לפקידים. אז יש מקומות באמריקה שם, אני יודע, יש גם כל מיני מקומות בארץ. הייתי באמריקה איזו תקופה, כן, קצרה. אז היינו נכנסים לאיזה חנות, טרף ומיד מתייצב מישהו. כן, hi sir, good morning, what do you like? ב-ב-ב-ב-ב-ב-ב. סבלנות, מלווים אותך עד לקופה. כן, כמובן. רואים, אתה רוצה להיות לבדך, אתה רוצה לחשוב לבדך. כל זמן נשאיר אותך. כן? אפס יציאה מהכלים. אפס, כן? אפשר לזאת בסלקום. בנקודות השירות של סלקום, שימו לב, הם מאומנים שם לספוג ארטילריה במשקלים אדירים. כן? אין, הם לא יוצאים מכליהם. כן, אדוני? או, רימו אותי כבר 10 פעמים. כן, אדוני? במה? אולי נוכל לעזור, כן? מאמנים אותם, זה... כן? אחרת קשה להגיע לכיסו של הקליינט, והם מגיעים לביצועים חבל הזמן, בטלפון. ומי מתקדם, אתם יודעים מה זה, אנשים מוכזבים, מתקשרים, וממורמרים, ומרומים, ושדודים, וגזולים, מה שאתם לא רוצים. והפקידים, יש להם איזה כישרון בלתי רגיל. מקשיבים, מקשיבים. כל הזמן מחפשים את פתח המילות, איך לרקח אותך. אדוני, נוכל להקל עליך ולתת לך עוד כך וכך. כן, אם זה יעזור לך, נשמח מאוד לעשות את זה. ואז הוא מתרקח, מדבר בטון יותר נמוך, עד שמתבייזים, אומרים שלום אחד לשני. זה פלא. זה פלא. לא, וזה אנשים, אגב, אנשים שמעסיקים אותם בסלקום, עושים להם מבחני סף בתפקידים האלו, זה אנשים בעלי יכולת. הם לא סתם שחקנים, הם בעלי יכולת. יש להם מזג יותר נוח, יש להם יציבות רגשית יותר גדולה, כן? אנשים יותר קונקרטיים, פחות רגשיים, פחות רגשנים, נאמר כך, כן? יש כל מיני תנאים לזה. בכל אופן, הפקיד שהתנהג בצורה נבזית, גם הוא, אנחנו... עולה לנו על המוקש, והנקודה הרגישה שלנו שאנחנו מצפים שברגע שאנחנו נבוא לאותו משרד, תכף מיד כולם יתפנו ואף אחד לא ידבר עם חברו בטלפון, ויחייכו אלינו וכן הלאה. טעות, כמובן, חוסר בשלות רגשית, חוסר נוכחות של השכל המפוקח, שיודע את המציאות לשורה, הפקיד מתנהג בצורה נבזית. הילדים, אופה, פה זה הסיפור הכי בעייתי. הילדים לא שיתפו פעולה היום. כן? היום מרגישה ביחס לילדים שלה, היא מרגישה ביחס לילדים שהם מחויבים, הם מחויבים, הם מחויבים, הם מחויבים לעזור לה, הם יוצאי חלציה, יש להם רגישות, יש לה רגישות הרבה יותר גדולה וציפיות הרבה יותר גדולות מילדים המתבגרים, לעזור פה, לעזור שם, אז פה יש סכנה מאוד גדולה להתפרצות רגשית בעניין הזה. הילדים לא עוזרים בכלל, לא כמו שהיא מצפה. כדי לחשוב בצלילות הדעת, בכל אחד מהמצבים הרגשיים האלו, ולפעול בצורה הגיונית, אנו צריכים להיות פנויים עם המחשבות של כעס. אז זה כבר דיברנו בעריכות, זה דיברנו בעריכות בעמוד 7, סליחה, בעמוד 9. שם ראינו זה למטה, אתם זוכרים? הכעס עלול, והכעס עלול לסמא את עינינו עד כדי כך שכבר לא תהיה לנו צלילות הדעת לחשוב מה באמת הכי טוב. ואז ראינו את 4 האופנים של ההתייחסות לאנשים ביקורתיים. זה אותו הרעיון גם פה. ברגע שאני מתייחס לכל אחד מהאירועים האלו, ברגע שכל אחד מהאירועים האלו סוחט מיני רגשות, הרגש מביא לידי כעס. הכעס מסלק את החוכמה. סילוק החוכמה לא מאפשר לי לעצב את התגובה הרגשית מחדש. וחוזר חלילה. יש פה מעגל שמזין את עצמו. תגובה רגשית נמוכה, התעוררות של כעס, ההתעוררות של הכעס שוב מדרדר את התגובה הרגשית, והוא מזין שוב את הכעס. אם כן, יש פה מעגל בלא מוצא. לכן אנחנו צריכים רגיעה. אנחנו צריכים שהתגובה הראשונית תמתין מעט. מתינות, המתנה. המתנה. לא להגיב. אפשר להרגיש את העומס הרגשי, אבל לא להגיב. אפשר להרגיש את העומס הרגשי. חייבים להרגיש את נוכחותו, אחרת זה בלוף ושקר, זה לא אמיתי, זה לא מציאותי. אבל לאפשר איזשהו מקום להיווצרות של התעוררות השכל. כי השכל לא יכול להתעורר בשעה שהרגש הנמוך הוא מתפשט יותר מדי. זה תרתי דסתרי, אי אפשר לזה ולזה בכפיפה אחת. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. לכן, את העומס הרגשי צריך לחסום אותו מאחרי מחיצת השיניים והבשר של הפה, להירגע, ללכת הצידה, ולאפשר לכוחות יותר עילאיים, יותר שקולים, להתעורר בתוכנו, ואז לחזור ולשקול את כל האירוע מחדש, ולמרבה הפלא נגלה שיש כמה וכמה אפשרויות חדשות, אלטרנטיביות, מוסריות יותר, בונות יותר, כן? נשלטות יותר. טוב, בסדר, אז רק נגיע נקודה. כדי לחשוב בצילות הדעת ולפעול בצורה הגיונית, אנחנו צריכים להיות פנויים מחשבות של כעס. בסדר? מחשבות של כעס. נעצור כאן.